פסחים, דף קז, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילים אמרי לי, האם מותר לקרוא אותו שם לשני אחים? אף אחד לא מעלה בדעתו שמותר. כאן הגמרא מספרת, אמרי לי, מי אלה שאמרו? שני אחים, מר ינוקה ומר קשישה. מר זה השם, ינוקה, הכוונה שהוא היה צעיר, ומר קשישה, שהיה מבוגר, קשיש. שניהם היו גם מר הזה וגם מר השני, שניהם היו בריידר רב חיסדה, הם היו שני בנים של רב חיסדה. והם סיפרו איזשהו מעשה לרב אשי. אבל לפני שנספר את הסיפור, השמות שלהם זה סיפור בפני עצמו. מה זאת אומרת שרב חיסדה קרא לשני בנים שלו אותו שם? רש"י במסכת כתובות, דף פ"ט עמוד ב', אומר, כן, הם שניהם היו בנים של רב חיסדה, רק, ושניהם קראו להם את, רק שם אחד, מר, וזה שאחד נקרא מר קשישה, זה מלשון קשיש, הוא היה מבוגר, והשני מר ינוקה, כי הוא היה עניק, הוא היה צעיר, הוא היה בן השני. פלאי פלאים, רב חיסדה קורא לשני בנים באותו שם. זאת עובדה. לפני כ-280 שנה, כתב בשאלות ותשובות, אדני פז, בדף מם, שם זה סימן למדלד, שמכאן אפשר להוכיח שמעיקר הדין מותר לאבא לקרוא לשני בנים שלו באותו שם. קורא לשני הבנים שלו באותו שם, פילי פלאים. רק מה? שבאמת הפוסקים כותבים שלא כדאי לעשות דבר כזה. זה יכול לעשות נזק לילדים. אבל בכל זאת אנחנו רואים שישנה מציאות כזאת לקרוא לשני בנים באותו שם, פילי פלאים. אומרים שאחד כבר נגמרו לו השמות, היו לו הרבה ילדים. זה כבר התחיל לקרוא לילדים שלו, שמואל א', שמואל ב', פלאי פלאים, אותו שם, מר ינוקה, זה מר בעצם, רק קראו לו ינוקה כדי שנוכל לזהות שהוא הצעיר. זה מר, שהוא היה קשישה, הוא היה מבוגר, פלאי פלאים. בכל אופן, הם מספרים מעשה לרב אשי. מה המעשה? זימנה חדה איקלה המימר להטרין. פעם אחת המימר התארח במקומנו. ולא אבל אנחמרה. הם לא היה להם, לא היה מצוי אצלהם יין. והוא היה צריך לעשות הבדלה. לא היה לנו יין לתת לו להבדלה. הייתין עלי שיחרה. הבאנו לו במקום יין, הבאנו לו שיחר. ולא אבדיל. הוא סבר שאי אפשר לעשות הבדלה על שיחר, רק על יין. אין יין, לא עושים הבדלה. נו, אבל אתה לא יכול לאכול. בסדר, אני לא יאכל. ובת תוות, בת הכוונה הלך לישון, תוות הכוונה מעונה, הלך לישון בתענית, לא אכל שום דבר במוצאי שבת. למחר, ביום ראשון, הפכנו את העולם, טרחנה והייתינה לחמרה, טרחנו, הבאנו לו יין. ואבדיל. אז הוא כבר הסכים לעשות הבדלה, אפילו שזה היה יום ראשון, וטעים מידי, ואז הוא הסכים לאכול. שנה הבאה, כשהוא שוב פעם הגיע, תוי כלה להטרין, עוד פעם הוא הגיע למקומנו, וגם אז לא אבל אנחמרה, לא היה לנו יין. הייתינה שיחרה, הבאנו לו במקום יין, שיחר להבדלה. אמר, עכשיו הממר אמר, עכשיו אני רואה, אחרי ששנה שעברה הייתי פה, לא היה לכם יין. הבאתם לי שיחר. השנה אני שוב פעם פה, עוד פעם אין לכם יין, יש לכם רק שיחר, אז אני מבין ששיחר זה היין של המדינה הזאת. חמר מדינה. אם כך, אני מוכן לעשות על זה הבדלה. אי אחי, אם באופן רגיל אין פה יין במקום הזה, אלא יש כאן רק שיחר, אז השיחר זה חמר מדינה הוא, הוא המשקה החשוב במקום הזה, וזה כמו יין, אפשר לעשות על זה הבדלה. הבדיל, עשה הבדלה על שיחר וטעים מידי ואכל אחרי הבדלה. מהמעשה הזה אפשר ללמוד כמה הלכות. שמע מינה, מתלת. שלוש הלכות. הלכה ראשונה, שמע מינה מבדיל בתפילה, הרי כולנו עושים הבדלה בתפילה. בברכת אתה חונן, אנחנו אומרים, מוסיפים במוצאי שבת, אתה חוננתנו, ואומרים, מבדיל בין אור לחושך, בין קודש לחול, וכל זה, אומרים הבדלה, ואתה חוננתנו, אבל זה לא מספיק. המבדיל בתפילה צריך גם שיבדיל על הכוס, צריך לעשות הבדלה על הכוס של יין. ושמע מינה, דבר נוסף לומדים מהמעשה הזה, אסור לו לאדם שיוכל קודם שיבדיל, הבדלה על הכוס, כמו שרואים, שהמאמר הלך לישון בתענית. והלכה שלישית שמע מינה, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, יכול להבדיל אחר כך, במשך השבוע, מבדיל והולך כל השבת כולו. הכוונה, פה אנחנו רואים שהוא הבדיל ביום ראשון, אבל האמת היא שכבר ראינו בדף קופבב, שאפשר להבדיל עד יום שלישי, כולל יום שלישי. באמיני רב הונה, הוא שאל שאלה מרב חיסדה, מהו לקדושי השחרה? אדם שאין לו יין, והוא נמצא במקום שהשיחר זה במקום יין. האם אפשר לעשות קידוש, עד עכשיו דיברנו על הבדלה, האם אפשר לעשות קידוש על שיחר? ולא סתם שיחר, אלא שיחר גרוע, שיחר של תמרים, זה היה השיחר הגרוע יותר, שעשוי מתמרים. אז רב חיסדה אמר, השתה, ומה פרזומה, מה שיחר משובח יותר, שעושים אותו מסעורים, ושיחר של תעיני, שהוא שיבחר גם כן טוב, שעושים אותו מתעינים, ושיחר של אסני, מלשון סנה, שעושים אותו מפירות של סנה, דיינו מתותים, מתותים, שזה יותר שיחר חשוב. דבעי מנעי מרב, אני בעצמי הסתפקתי, אם אפשר לעשות על זה קידוש, ושאלתי את רב, ורב בעצמו גם כן הסתפק בזה, והוא שאל מרבי חייה, ורבי חייה בעצמו גם כן הסתפק בזה, והוא שאל את השאלה הזאת את רבי, ורבי בעצמו לא פשט לי, הוא לא מצא ראיה שמותר לעשות קידוש על שיחר משובח. אז אם כן, אם שיחר משובח, מסעורים, מתענים, מתותים, אתה אומר שלא עושים על זה קידוש. שיחרה של תענים שהוא גרוע יותר מבעיה וכי צריך לומר, בוודאי שאסור, לא עושים קידוש על שיחר. וכמובן הכוונה כאן לקידוש ליל שבת. סבו מינה, בני הבית מדרש, היו סבורים לומר, רק קידושי, ודלא מקדשינן נלווה. מכיוון שקידוש, אנחנו לומדים מרמז בתורה, שהתורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו, לומדים שצריך לעשות קידוש ביום השבת, ואמרנו שכתוב זכור, זכר גם כן על יין, כמו שלמדנו בדף קופבב, יש שתי, תוספות מביא שני פסוקים, ששם רואים שזוכרים דווקא את ה, שזכירה זה דווקא על היין. אז אם כן, וכיוון שיש רמז שצריך לעשות קידוש בפסוק עצמו, אז בשביל זה אתה עושה קידוש דווקא על יין ולא על שיחר. אבל הבדלה, הבדולי מבדיל אינן. לא נרמז בתורה שצריך להבדיל דווקא על היין. אז אפשר להבדיל גם כן על שיחר, כי כל הדין שצריך להבדיל על הכוס זה רק מדרבנן. מבדיל אינן אפשר אולי להבדיל גם על שיחר. אמר לו רב חיסדה לבני בית המדרש, לתמידים, הכי אמר רב, כשם שאין מקדשים עליו קידוש, כך גם אין מבדילים עליו הבדלה. התמר נמי, באמת כך נאמר, אמר רב תחליפה ברבים, יאמר בשם שמואל, לא רק בשם רב, אלא כאן אנחנו רואים גם בשם שמואל, כשם שאין מקדשים עליו על שיחר, כך אין מבדילים עליו על שיחר. מספרת הגמרא, לוי שדר לי לרבי, הוא שלח לו שיחרה, כזה שיחר משובח, זה אמנם היה מתמרים, אבל עשו את זה בצורה כל כך משובחת, ברטלייסר מגני, שהכניסו את זה 13 פעמים, את המים, שבהם, שאותם מצאו להפוך לשיחר תמרים, הכניסו אותם ושרו אותם בתמרים 13 פעמים. אבל טעמי, הוא טעם את הטעם הזה רבי, טעם את הטעם של השיחר הזה, אבל בשים טובה זה היה כל כך מבוסם, כל כך טוב. אז רבי, כשהוא רגיש את הטעם, אמר, טוב, לפי הטעם, אני מבין, כגון זה ראוי לקדש עליו. אפשר לעשות עליו אפילו קידוש, ואפשר לומר עליו כל שירות ותושבחות שבעולם. זה אפשר לעשות איתו כוס של שירות ותשבחות. אבל התוצאה לא יחרה לבוא. בלילה הצערי, בלילה השיחר הזה של התמרים, גרם צער גדול מאוד לרבי, כי הטבע של השיחר תמרים שהוא משלשל. המער לא שייך לעשות על זה כוס של ברכה. מה, דבר כזה שהוא מייסרן, שהוא מצער בני האדם, או מפייס, איתו אתה רוצה לפייס ולרצות לקדוש ברוך הוא? לא, אי אפשר לעשות ממנו כוס של ברכה. כל כך זה נורא, השיחר הזה, אבל הוא מצופה בצורה כל כך מפתה, השיחר של התמרים. הוא כל כך מתוק, הוא כל כך מבוסם, נראה לך כאילו אתה הולך לשתות את השיחר הזה, הולך להיות לך הכי טוב בעולם, אבל זה יצר הרע. למה זה יצר הרע? כי בסוף זה גורם צער, השיחר של התמרים. אז לכן, בגלל שזה גורם פיתוי כזה גדול, השיחר הזה, שרוצים לשתות ממנו, ולמרות שבסופו של דבר זה הולך לעשות צער מאוד גדול, אז הגמרא מספרת כאן כמה שעשו לעצמם גדר ואמרו לא, לא, שהם לא רוצים לגעת בשיחר, לא רוצים לשתות שיחר של תמרים. אמר רב יוסף, לפי דעתו של רבי יוסף, אדם שנודר נדר ברבים, אי אפשר להפר את הנדר הזה. אז הוא אמר, כל כך אני לא רוצה לשתות שיחר של תמרים, אדור נדר ברבים. זה לא אשתי שיחרה, שאני לא אשתי שיחר. אמר רבה, עדיף לרבה שאשתי מי זוריון, לשתות מים כל כך מאוסים, מים ששורים בהם פשטן, שמאוד מאוד מאוס, ולא אשתי שיחרה, מה שלשתות שיחר של תמרים. למה? הוא כזה שקרן השיחר הזה. יין המשקר עם קוף. זה שיחר המשקר עם קוף. מראה לך כאילו הוא מתוק, מבוסם כל כך. אבל בסוף מה? זה מצער מאוד. לכן עדיף לשתות אפילו מי פשטן מאשר לשתות את המים האלה. ואמר רבה, אדם כזה שמזלזל בקידוש, והוא עושה קידוש על שיחר, למרות שיש לו יין, תאבי שקיוטי שיחרה, יקבל עונש מהשמיים שהוא חלילה יהיה עני, ולא יהיה לו אפשרות לקנות שום משקה משובח אחר חוץ מהשיחר הזה. מאן דמקדש השיחרה, לאדם כזה שעושה קידוש על שיחר, מידה כנגד מידה. רואים מפה מידה טובה מרובה, כשאדם משקיע לעשות קידוש דווקא על משקה משובח, אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שגם המשקה הזה של היין יהיה מצוי אצלו יותר בבית, יהיה לו ברכה בבית. מספרת הגמרא, אבל לא תמיד שיחר זה כל כך גרוע. יש כאלה שדווקא כשהם היו שותים שיחר זה היה בסדר בשבילהם, כנראה זה אפילו לא היה מצייר אותם. רב אשכחי רבונה דקדש השיחרה. פעם את רב מצא את רבונה. זה נראה כמו לשון הפוכה כזאת. בדרך כלל רב אשכחי רבונה, הכוונה שרב מצא את רבונה. לא, כאן הכוונה שרב, את רב מצא פעם רבונה. אשכחי רבונה, את מי רבונה מצא? את רב. מה הוא מצא? דקדש השיחרה. רואה אותו עולה אל שבת, עושה קידוש על שיחר. והיה לו יין. רק רב היה אצלו יותר חביב, היה יותר חביב אצלו שיחר. אמר לי, אז רבונה אמר לו, לכבוד הרב, אמר לו בלשון כבוד, אבא זה לשון כבוד, שרי אבא למקנה הסתירי משיחרה. לרב, הרב התחיל לעשות פרנסה משיחר, מעשיית שיחר, ולכן השיחר מאוד חביב בעיניכם, בעיני הרב, לכן מותר לרב לעשות קידוש על שיחר. נגיד רק את התרגום של המילים. שרי, הכוונה התחיל, התחיל אבא, התחיל רב, למקנה הסתירי, לקנות מטבעות, הסתירי זה סוג של מטבע, משיחרה משיחר. הרב התחיל להרוויח כסף משיחר, לכן לרב מותר לקדש על שיחר. תנו רבנן, רבנן למדו ברייתא, אין מקדשים אלא על היין. אל תעשה קידוש על שיחר. כך הלכה, ליל שבת אסור לעשות קידוש על שיחר, רק על יין. אם אדם אין לו יין, גם לא יעשה על שיחר. על מה יעשה? על הפת, על החלות. פשוט מאוד. יחסה את שתי החלות, יום השישי, שברא אלוקים לעשות, סברי מרנן, ברוך אתם השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה השם לוקן מלך עולם, אשר קידשן מצוותיו ורצה בנו שבת קודשו באהבה, עד ברוך אתה השם מקדש השבת, ויחלק לכולם מהחלה. על זה יעשה קידוש, אם אין לו יין, לא על שיחר. שבת בבוקר, אז אדם שאין לו יין, יש אומרים שיכול לעשות קידוש גם על משקיע משקר אחר. אבל בליל שבת בשום אופן לא. מוסיפה הברייתא, ואין מברכין אלא על היין. מה זה אין מברכים אלא על היין? מה, אם אדם שותה משקה אחר שהוא לא יין, לא צריך לברך עליו ברכת הנהני? אתו השיחרה והמאיה, מי לא מברכינן על האישה, הכל נהיה בדברו. אם אדם שותה שיחר, אפילו מים, מה, הוא לא יברך על זה שהכל נהיה בדברו? המשנה מפורש אומרת, אתה שותה מים לצמאו, אומר שהכל נהיה בדברו, מסכת ברכות. אמר אביי, אחי כאמר, זה הכוונה של הברייתא. מה פירוש אין מברכים? מלשון כוס של ברכה, בשביל ברכת המזון, בשביל קידוש, בשביל ההבדלה, על זה אין אומרים הווה כוס של ברכה לברך, אלא על היין, לפי דעת הברייתא הזו. תנו רבנן, אין מקדשים קידוש על השיחר. משום רבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מקדשים על שיחר. מטעימת יין. אמרנו שאדם שעושה קידוש על כוס של ברכה, שהוא מסיים את הקידוש, צריך לשתות מהכוס של הברכה. אז לפי הדעה של התנא הראשון, מטעימת יין מספיק כלשהו. הוא שותה קצת, הוא יוצא ידי חובה. אבל זה לא להלכה. ההלכה היא כמו הדעה השנייה. רבי יוסי בר יהודה אומר, צריך לטעום מלוא לוגמה. מה זה מלוא לוגמה? כמה שהוא לוגם. דהיינו, כלשהו יהיה מלא, לפחות אחד מהצדדים שבפיו שיראה מלא, כל אדם כפי מה שהוא, ככה זה השיעור שצריך לשתות מהיין של הקידוש. השיעור הוא רוב רביעית. זה הכמות שצריך לשתות מהיין של הקידוש. וזה באמת להלכה. שצריך לשתות מהכוס של הקידוש רוב רביעית. אמר רב הונא אמר בשם רב, וכן תנא רב גידל דמין נרש, מהמקום שנקרא נרש, גם הוא אמר את אותה הלכה, המקדש בטעם מלא לוגמיו יצא, אבל אם הוא לא טעם מלא לוגמיו, לא יצא. עכשיו, כאן אמרנו רב גידל, מאיפה הוא הגיע? מן נרש, מהמקום שנקרא נרש. עכשיו, מי הביא את ההלכה הזאת? אמר רב נחמן בר יצחק, ענת הנינלה. אני הבאתי את הברייתא הזאת, וזה לא מרב גידל דמין נרש, אלא רב גידל סתם. זאת אומרת, זה לא גידול בר מנשיה, ולא גידול בר מניומי, אלא שמענו את זה בשם גידול סתמה. סתם. אנחנו לא יודעים בדיוק איזה רב גידול זה. אז אני אומר לכם, אל תחשבו שזה רב גידול הזה, רב גידול אחר. אני שמעתי את האמרה הזאת, וכמי שהביא לי את האמרה הזאת, ואני המקור הבלעדי של האמרה בשם רב גידול הזה, אני אומר לכם, זה רב גידול סתם. אני שמעתי את זה בשם אחד, בשם רב גידול סתם. עכשיו, אני לא יודע איזה רב גידול זה. זה מה שאני רוצה להגיד. שואת האמרה, למה נפקמינה? מה זה משנה איזה רב גידול אמר את ההלכה הזאת? אומרת, מה זאת אומרת למה נפקמינה? למרמד ידי, ידי. אם אנשים יגידו שהאמרה הזאת אמר אותה למשל רב גידול בר מנשיה, ואז ימצאו סתירה בדבריו, אז יגידו, תשמע, זה סותר. אומר, רב נחמן בר יצחק, זה לא סותר, כי יכול להיות שבאמת לא רב גידול בר מנשיה אמר את זה. יכול להיות שאמר את זה רב גידול בר מניומי, יכול להיות שאמר את זה רב גידול דמי נרש. לא יודע איזה רב גידול זה. אני אומר לכם שזה אמר את זה אחד שקראו לו רב גידול. איזה? אז זה באמת אין אף אחד שיכול להגיד לכם בדיוק איזה. בשנה תחילת הפרק פתחנו ואמרנו, הרבה פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. אל תעשה סעודה בערב פסח, אתה צריך לאכול מצה וליל הסדר. אמרנו סמוך למנחה, אז במסקנה, אמרנו במשנה כבר את המסקנה של הגמרא. איזה מנחה הכוונה? הרי יש מנחה גדולה, יש מנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה? מנחה גדולה זה חצי שעה אחרי חצות היום. עכשיו אם אנחנו מדברים על השעון, המעודכן של חכמנו זיכרונם לברכה, כמו שאנחנו קוראים לזה, שהם לקחו את היום, מתחילת היום, נאמר מהזריחה, עד סוף היום, עד השקיעה, מחלקים את היום ל-12 חלקים שווים, כל חלק נקרא שעה, ואז יש לך היום מתחיל בשעה 0 ונגמר בשעה 12, השקיעה זה בערך בשעה, זה בעצם בשעה 12 לפי זה. אז אם אתה לוקח כזה סוג שעון, אז יוצא שמנחה גדולה זה חצי שעה אחרי חצות. חצות זה בעצם בסוף שעה שישית לפני שעה שביעית. אז בין שעה שישית לשעה שביעית זה בדיוק חצות. כי אתה לוקח 12 ומחלק אותו ל-2, זה 6 שעות לכאן, 6 שעות לכאן. אז בין ה-6 שעות של הבוקר ל-6 שעות של אחרי צהריים, זה בדיוק חצות. עכשיו, מנחה גדולה זה חצי שעה אחר כך. זה בשעה 6, 6 ומחצה. עכשיו, זה מנחה גדולה. מנחה קטנה זה שעה 9 ומחצה. עכשיו, כאן כתוב סמוך למנחה. איזה סמוך למנחה קטנה? סמוך למנחה, סמוך זה הכוונה חצי שעה קודם. אז אם זה סמוך למנחה גדולה, אז זה חצי שעה לפני 6:30, זה בדיוק ב-6. בדיוק בחצות, סוף שעה שישית. ואם אתה אומר סמוך למנחה גדולה, אז זה בדיוק בסוף שעה תשיעית. אנחנו אמרנו שהמסקנה היא שזה סמוך למנחה קטנה. כן, סמוך למנחה קטנה זה שעה תשיעית. אנחנו אמרנו שזה סמוך למנחה קטנה, שבאמת הכוונה לשעה תשיעית. ככה באמת ההלכה שאסור לאכול סעודה, של מצה שעירה, כמו שתוספות אמר, שזה הפת היחידה שאפשר לאכול בערב פסח, אסור לאכול את זה משעה תשיעית, של ערב פסח. אבל הגמרא מסתפקת בהתחלה. היא באה אלו, מה הכוונה סמוך למנחה? סמוך למנחה גדולה תנן מ-6 שעות, או דילמה סמוך למנחה קטנה תנן מ-9 שעות? מה שני הצדדים? מצד אחד, למה נאמר סמוך למנחה גדולה תנן? למה שיהיה אסור אז לאכול סעודה? משום קורבן פסח. אם אדם יתחיל סעודות, ככה סמוך למנחה גדולה, ימשיך את הסעודה ויפסיד את הבאת והקרבת קורבן הפסח. דילמה עתה לממשך. שמו יבוא להמשיך ולהאריך את הסעודה שלו, ואת תהילים נויי מלמאמבת פסחה, אז הוא יבוא להימנע ולשכוח מהקרבת קורבן פסח, זה צד אחד, ולפי זה נאמר שמנחה הכוונה מנחה גדולה. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, סמוך למנחה קטנתנן, כוונה שאסור לאכול משעה תשיעית. למה באמת אסור? ומשום שהוא צריך לאכול בערב כזית מצה לקיים מצווה, תאכילת מצה, ואם הוא יאכל אחרי זה, דיל מעט למיכל, למצה, אכילה גסה, אולי אם הוא יאכל ממש בשעה, אחרי שעה תשיעית, הוא יהיה סווה, וכשהוא יבוא לאכול בליל הסדר מצה, הוא יהיה סווה, והוא יאכל את המצה, אכילה גסה. זה לא נחשב אכילה, הוא לא יצא בזה ידי חובה. ונסה הגמרא להוכיח, שזה הכוונה סמוך, למנחה הקטנה. והאמת היא שההוכחה הזאת היא באמת נשארת. אמר אבינה, תשמע, כתוב שאסור לאכול סעודה סמוך למנחה. והמוסיפים על זה, אפילו אם אתה מדבר על אגריפס המלך. אז מה אם הוא מלך? מה הוא שונה משאר האנשים? שהוא רגיל לאכול ארוחת בוקר, את הסעודה של הבוקר, פעם ראשונה שהוא אוכל סעודה ביום, רגיל לאכול ב9 שעות. הוא אוכל בשעה תשיעית. אז היית חושב אולי בערב פסח יהיה מותר לו כן לאכול סעודה, אפילו אחרי מנחה, תכף נראה אם זה מנחה גדולה או מנחה קטנה, בכל זאת אותו היום של ערב פסח לא יאכל, אסור לו לאכול בשעה תשיעית עד שתחשך. משעה תשיעית עד שתחשך אסור לו לאכול כמו כל אחד. אפילו אגריפס המלך. מה מיוחד בזה שהוא אגריפס ומה מיוחד בזה שהוא מלך? אז אני אגיד לך, השאלה הזאת תביא אותנו למסקנה, מה הכוונה מנחה? קטנה או גדולה? היא אמרת בשלמה סמוך למנחה קטנה תנן. אם תרצה להגיד שהזמן שבו המשנה אוסרת לאכול סעודה, זה סמוך למנחה קטנה, דיינו משעה תשיעית, אני מבין? היינו רבותי דאגריפס. זה החידוש אפילו לאגריפס אסור לאכול משעה תשיעית. אפילו שבתחילת שעה תשיעית עדיין לא הגיע איסור. לא הגיע הזמן של האיסור. מה זה שעה תשיעית? הרי שעה תשיעית יש תחילת שעה תשיעית וסוף שעה תשיעית. הזמן של מנחה גדולה זה בסוף שעה תשיעית. מנחה קטנה, כן? סמוך למנחה קטנה. זה סוף שעה תשיעית. והוא רגיל לאכול תחילת שעה תשיעית. יש לו שעה שלמה לאכול. בכל זאת אומרים לו, חוששים שמה אם אתה תתחיל בתחילת שעה תשיעית, אולי תמשיך את זה עד סוף שעה תשיעית, כמו שאתה בדרך כלל ככה רגיל לעשות. לכן אסור לו לאכול, אפילו לא בתחילת שעה תשיעית. אז המובן, חידוש גדול. למה? תן לי לאכול. מה זאת? לא הגיע סוף שעה תשיעית, רק בקושי התחיל. לא, אסור, זה חידוש. אלא יאמרת, אם תרצה לומר, שסמוך למנחה, שלאף אחד אסור לאכול, זה סמוך למנחה גדולה, תנן, משעה שישית, מה ירבו את ידי אגריפס? מה, מי גורס פה את אגריפס בכלל? מה זה משנה? מה, כן אגריפס, לא אגריפס? הרי ברגע שהגיע השעה שישית, לאף אחד אסור לאכול. אז למה שיהיה מותר לאגריפס לאכול בשעה תשיעית, תחילת שעה תשיעית? חל איסור עליה מעיקרה, כבר מסוף שעה שישית נאסר עליו לאכול. אז אם כן יש הוכחה, והיא אגב גם מתקבלת, שסמוך למנחה, הכוונה סמוך למנחה קטנה, סוף שעה תשיעית. אבל הגמרא מנסה לדחות את זה, אבל הגמרא בסוף תעמיד את זה בחזרה. אלא מה תרצה לומר שהכוונה סמוך למנחה קטנה תנן? סוף סוף עדיין מהרבות ידי אגריפס. מה החידוש שאסור לו לאכול סעודה לאגריפס המלך בערב פסח? אפילו שהוא מתחיל לאכול בתחילת שעה תשיעית. הרי בדרך כלל הסעודה שלו ממשיכה אחרי סוף שעה תשיעית. ועמת עלי זמן איסורה, והוא מגיע לזמן של איסור, כי הוא ימשיך לאכול אחרי שעה תשיעית, והוא צריך להפסיק את הסעודה בשעה תשיעית, לאחד כדי שיודע בוודאות שהוא הולך להמשיך את הסעודה. תרץ את הגמרא. לא. אם אתה רוצה ללכת על ההכרעה שמנחה, הכוונה מנחה קטנה, יש כן חידוש באגריפס. אתה יודע למה? כי אני הייתי חושב, הרי מה הסיבה שאסור לאכול סעודה סמוך למנחה? כדי שהוא ישאר, שאנחנו חוששים, אם הוא יאכל סעודה סמוך למנחה, אם הוא יאכל סעודה גם אחרי שעה תשיעית, או בוא נגיד מנחה, לא משנה, אם מנחה קטנה, כן, אנחנו נלך ישר עם המסקנה, אם זה מנחה קטנה, כמו שזה באמת הכרעה, למה אסור לאכול סעודה אז? כי הבן אדם יהיה שבע, הוא לא יכול לאכול את המצה לתיאבון, הוא יאכל מצה אכילה גסה. עכשיו, הייתי אומר, כל זה דווקא מדובר על אנשים רגילים, אבל מה עוד תימה, אתה היית אומר, 9 שעות לאגריפס, הוא כן יהיה מותר לו לאכול, אז למה? הוא רגיל הרי תמיד לאכול את הסעודה של הבוקר בשעה תשיעית. אז אצלו זה כמו ארוחת בוקר שאנחנו אוכלים כ4 שעות עידן. אנחנו אוכלים בשעה רביעית ארוחת בוקר, ממש בתחילת היום. דמי. אז אם כן, מכיוון שהוא רגיל תמיד לאכול בשעה הזאת, בשעה תשיעית, אז גם אם תיתן לו לאכול בערב פסח בשעה תשיעית, עד הערב הוא כבר יהיה רעב עוד הפעם. כי הוא הרי תמיד רגיל לאכול בשעה הזאת, אצלו זה כמו ארוחת בוקר שלנו. אז אם כן, הייתי מתיר לו לאכול, כי הוא הרי לא התחיל את הסעודה אחרי שעה תשיעית, הוא מתחיל את הסעודה בתחילת השעה תשיעית, והוא מתחיל את הסעודה בשעה שמותר לאכול, הייתי חושב שמותר לו, כמה שמלן שאפילו לאגריפס זה אסור, לאכול משעה תשיעית. בסוף שעה תשיעית הוא צריך להפסיק את האכילה שלו. אמר רבי יסי, כל מה שאסור לאכול ערב פסח משעה תשיעית, מאחרי שעה תשיעית, זה דווקא אכילה של לחם, שזה גורם לאדם סובה. חוששים שיבוא לאכול את המצה, אכילה גסה בליל הסדר. או שהוא אוכל מיני מזונות, אבל הוא קובע עליהם סעודה. אבל מטביל הוא במיני תרגימה. מותר לו לטבל במיני תרגימה, בפירות ובשר. מה זה לטבל? כי היו רגילים פעם, כל האכילה שהם היו אוכלים, הם היו טובלים את זה בכל מיני מטבלים. כל אופן הרעיון הוא שמותר לאכול פירות, מותר לאכול בשר. הדבר היחיד שאסור לאכול משעה תשיעית, זה רק אכילה של סעודה של פת. והגמרא, שבאמת חכמי ישראל במהלך הדורות היו שומרים על עצמם לא לאכול בערב פסח מדי הרבה, כדי שהם יהיו רעבים ויוכלו לאכול מצה כמה שיותר ולתאבון, כדי שיהיה הידור מצווה. למשל, רבי יצחק, ערב פסח אחרי זמן מנחה, מנחה של 9 שעות, מטביל בירקי. דווקא הוא היה אוכל ירקות. למה? כי ירקות גורמים לבן אדם שיהיה לו תאבון. תננה מיאחי, שרואים שמברייתא שדווקא מאכלים שגורמים לאדם תאבון, ראוי שיוכל אותם בערב פסח כדי להמשיך את, את הרצון לאכול בליל הסדר מצה. כמו שרואים שהשמש מטביל, הכוונה אוכל, גם פה, מטבל, היו רגילים לטבל את המאכלים שלהם. השמש מותר לו לאכול בבני מאיים, מאיים של הבהמות שנשחטו בערב יום טוב, היו רגילים לאכול את זה, אז הוא היה אוכל מזה, וגם נותנם לפני האורחים, שגם הם יאכלו מהמאיים האלה, כדי המאכל הזה גורם תאבון, שהם יאכלו מצה אחר כך לתאבון. אף על פי שאין ראיה לדבר שיש אוכל מסוים שגורם למשוך את הלב לאכילה, זכר לדבר, מצאנו לזה דוגמה שנאמר, הפסוק אומר בירמיהו, נירו לכם ניר, כשאתם באים לזרוע בשדה, קודם כל תחרשו את השדה, ותעקרו משם את כל הקוצים, ואז תזרעו, ואל תזרעו אל קוצים. אם אתה לא תחרוש ואתה ישר תזרע, אז אתה בעצם יגדלו קוצים. בכל אופן רואים מפה, שיש מושג כמו חרישה, יש גם מושג שבן אדם אוכל משהו, כדי שיוכל אחרי זה, יהיה לו תאבון לאכול יותר. יש מושג שבן אדם אוכל דבר שמושך את ליבו אחרי האכילה. אז ירקות, ואם זה בני מאיים, כל דבר שממשיך את האכילה, גורם שבן אדם יוכל יותר לתאבון, אז דווקא ראוי לאכול בערב פסח מאכלים כאלה. מעשה שהגמרא מספרת שהיה עם רבה, גם שהוא היה עושה מעשה כדי שיהיה לו תאבון, לאכול מצה בליל הסדר. רבה, אבא, שתי חמרה, היה שותה יין מרובה בערב פסח, כולה מעל היום עד פסח, כל היום של ערב פסח, כמובן הוא היה יודע שהיין הזה לא ישפיע עליו שחרות, כי היחיד הניגררי לליבי, כדי שזה ימשוך לו את ליבו, תני יכול מצה תפי לאורתה, כדי שאוכל הרבה מצה לתאבון בליל הסדר. אמר רבה, אז רבה בעצמו, שהוא היה בעל המעשה, הוכיח, מינה מינה לה דחמה מגרע גרעי, מאיפה אני יודע שהיין לא מסביע, אלא הוא גורם יותר תאבון, כמובן מדובר פה ביין מרובה, לא ביין מועט, דתנן, למדנו בהמשך המסכת, בדף קופיות זין, משנה, בין הכוסות הללו, בין הכוס הראשון, הרי בליל הסדר אנחנו שותים 4 כוסות, אז בין הכוס הראשון לכוס השני, ובין הכוס השני לכוס השלישי, אם רצה לשתות עוד יין, ישתה. מותר לו לשתות עוד יין בין הכוסות האלה. למה? כי זה גורם שיהיה לו יותר תיאבון לאכול את המצה, לאכול יותר כזית מצה. אז יש בזה תועלת. אפילו שבעצם התורה אומרת לשתות רק 4 כוסות, ואם אדם ישתה עוד יין, יוצא שהוא מוסיף על הכוסות, מכיוון שאומנם יש את החיסרון הזה, אבל התועלת היא הרבה יותר גדולה, כי אם הוא ישתה יין בין הכוס הראשון לשני ובין השני לשלישי, אחר כך כשיבוא לאכול מצה, הוא יאכל מצה לתיאבון, לכן התירו. הכוס השלישי זה הכוס של ברכת המזון. אחרי הכוס השלישי כבר לא יאכל, אסור כבר לאכול עוד מצה. מה זאת אומרת אסור? לא אוכלים הרי עוד מצה. אבל בין כוס שלישי של אחרי ברכת המזון, לכוס הרביעי שהוא כבר יצא ידי חובת אכילת מצה, אז כבר לא ישתה עוד יין. למה? כי זה נראה כאילו שהוא מוסיף. התורה אומרת לשתות 4 כוסות. יש רמז כמובן מהתורה שצריך לשתות 4 כוסות. אם הוא יוסיף, זה נראה כאילו שהוא מוסיף על 4 כוסות. עכשיו, מותר לשתות יין בין הכוס הראשון לשני, בין הכוס השני לשלישי, למה? כי בזה שהוא ישתה עוד יין, זה יגרום שלא תיאבון לאכילת המצה. ויאמרת מסעד צעיד, אם תרצה לומר שהיין גורם שאדם יהיה שבע, מה ישתה? למה התירו לו לשתות בין הכוס הראשון לשני ובין השני לשלישי? איך התירו לו לשתות יין? אכילה מצה, אכילה גסה, הוא הרי יאכל את המצה, אכילה גסה, כי הוא הרי יהיה שבע, כי היין משביע. אלא שמה מן הרואה מפה? שיין מגרר גריר, היין דווקא גורם תיאבון. וכמו שאמרנו, דווקא ביין מרובה. יין מועט לא, כמו שאתה עושה פה מביא גם כן בדיבור המתחיל, אלא, דף קופחת. עוד מעשה, רב ששת, אבא יטיב בתעניתה, היה יושב בתענית כל מעל יום עד פסחה. היה יושב בתענית כל ערב פסח, כל היום, כל י' בניסן, היה יושב בתענית. היום אנחנו יודעים שיש תענית בחורים, שאם הם לא, אם אין איזשהו סיום בערב פסח, אז הבחורים צריכים לצום. אבל רב ששת היה מתענה, לא קשור לתענית בחורים, הוא לא היה אוכל. נסה גמרא להבין למה. למה הוא לא אכל כל ערב פסח? נעימה כסבה רב ששת, הגמרא מנסה להביא איזשהו פלפול, אבל בסוף המסקנה של הגמרא היא פשוטה מאוד, כי הוא היה מאוד הסטניס, ואם הוא יאכל משהו בערב פסח, אחרי זה כבר בליל הסדר הוא לא יאכל מצה לתיאבון, לכן הוא היה צריך לצום כל ערב פסח. הגמרא מנסה להגיד איזשהו פלפול כזה. נעימה כסבה רב ששת, אולי נסביר למה הוא היה צם כל ערב פסח, נגיד לך למה. הוא סבר שכשכתוב ערב פסח סמוך למנחה לא יאכל אדם סעודה, אנחנו אמרנו שזה כוונה מנחה קטנה מסוף שעה תשיעית, אבל אולי הוא סבר שזה הכוונה למנחה גדולה מסוף שעה שישית. עכשיו, למה לפי זה אסור לאכול מסוף שעה שישית? התשובה היא, משום פסחה הוא, כדי שלא ישכח להקריב קורבן פסח. דילמה ממשך, שמו יימשך, ואתי לימנוי מלמעבד פסחה הוא, שמו יימשך וימנע מעשיית קורבן פסח. לכן, בזמן שאפשר להקריב קורבן פסח, אסור לאכול סעודה. מצד שני סבר לה, כי עד אמר רבי הושעיה, אמר בשם רבי אלעזר, שלא רק מחצות היום מותר להקריב קורבן פסח, אלא בדיעבד מכשיר היה בן בתהרה, וקורבן פסח ששחטו אפילו שחרית, לפני חצות, ב-14 לשמו לשם פסח. אז יוצא לפי בן בתהרה, שמצפרה מהבוקר כבר זמן פסחה הוא. למה? מאיפה הוא לומד את זה? איך ייתכן דבר כזה? התורה אומרת שקורבן פסח מקריבים בין ה-40 בי"ד בניסן. לכולי יום חזי לפסחה, כי הוא סבר שכל היום ראוי לקורבן פסח, זה סבר, מה זה בין ה-40? אתה אומר שזה בין הזמן שהשמש מתחילה להעריב, שזה חצות היום, שאז היא מתחילה לשקוע, ללכת לכיוון מערב, לבין הזמן שהיא שוקעת לגמרי, שזה הערב. ככה אנחנו סוברים, זה הכוונה בין ה-40. אבל הוא סבר, לא, בין ה-40 לפי בן בתהרה, הכוונה בין ערב אחד לערב אחר. דיינו, בין הערב של אתמול, של ליל י' בניסן, לבין הערב של ליל תתווה בניסן. כל היום הוא סבר שזה בין ה-40. בין ערב דה אתמול לערב דה עידנה. ואם כן יוצא שכל היום של י' בניסן אפשר להקריב בו קורבן פסח, לכן כל היום אסור בו לאכול, שמה הוא ישכח להקריב קורבן פסח? אמרי, לא. לא זה הסיבה שרב ששת לא אכל כל היום. אלא, הסיבה שהוא לא אכל, כי האיסור לאכול זה כדי שיהיה לו תיאבון לאכול מצה. ואפילו שלכולם התירו לאכול, ורק האיסור הוא רק מסוף שעה תשיעית, שני רב ששת, הוא שונה דאיסטני סבא. הוא היה ענין, הוא היה מאוד רגיש. דאיתאי מידי, בצפרה מידי. אם הוא היה אוכל בבוקר אפילו קצת, לאורתא לא אבא מאן אלימיך, בערב הוא כל היה יכול לאכול מצה לתיאבון. וכך באמת הלכה, בן אדם שמרגיש שאם הוא יאכל בערב פסח, זה יגרום שלא יהיה לו אפשרות לאכול מצה לתאבון, אסור לו לאכול כל ערב הפסח. אבל רוב האנשים שרגילים לאכול כל יום כמה סעודות, אז אם כן, הם צריכים לאסור על עצמם מאכילת סעודה רק מסוף שעה תשיעית עד הערב כדי לאכול מצה לתאבון, ועד כאן דף קופזיים.